אהלן אהלן וברוכים הבאים לפרק 109 של האמת כואבת. אני גילי ואני מטפלת ויועצת לריפוי הנפש. הפודקאסט הזה הוא הערוץ שלי להעברת ידע, מידע, אנרגיית ריפוי ואהבה שאינם תלויים בדבר, רק עם המון רצון שיהיה לכם טוב. היום אני הולכת לגעת במשפט אחד, משפט שכל אחד מאיתנו שמע לפחות פעם אחת בחיים, אולי גם אמר אותו בעצמו, והוא הולך ככה. עזוב, הזמן עושה את שלו. מישהו עבר פרידה? הזמן עושה את שלו. מישהו איבד אדם יקר, הזמן עושה את שלו. עברתם בגידה, הזמן עושה את שלו. עברתם משבר, הזמן עושה את שלו. כאילו הזמן הוא איזה עובד קבלן, הוא עושה את שלו. תגידו, מה הוא עושה? הוא עושה תריסים, כביסה, תקן לי את הסתימה בקיור, מה בדיוק הוא עושה? כאילו, מה מצפים שהזמן יעשה? אבל עצבו רגע, צחוקים בצד, למרות שזה אפילו לא מצחיק אותי בכנות, יש לי בעיה עם המשפט הזה. לא בגלל שהוא שקר, אני דווקא חושבת שיש בו גרעין של אמת, אבל אני חושבת שהוא לא מספיק שלם, והרבה פעמים אמת חלקית עלולה להטעות לא פחות משקר. אז לפני שאתם מסכימים איתי, ולפני שאתם מתווכחים איתי, אני רק מבקשת דבר אחד, אל תאמינו לי, באמת שלא, אני לא מחפשת שתאמינו לי, תחשבו איתי. בואו נשים רגע את המשפט הזה בפינת התכל של החיים, ונבדוק אם הוא באמת עובד במבחן המציאות, כי אם הזמן באמת עושה את שלו, איך יש אנשים שבגיל 50 עדיין כועסים על אבא שלהם בגלל משהו שקרה לי כשהם היו ילדים? או איך יש אישה שבגיל 60 מצליחה להרגיש שוב בת 6 רק בגלל שמישהו אמר לה משפט שמזכיר לה את אמא שלה? איך יש אנשים שהתגרשו לפני 20 שנה, בנו חיים חדשים, אפילו התחתנו מחדש, אבל כל מערכת יחסים חדשה שלהם מתחילה בדיוק באותו פחד? תגידו, אם הזמן באמת עושה את שלו, למה יש אנשים שמזדקנים אבל הפצע שלהם לא? תחשבו על זה רגע, הגוף בן 50, הפצע תקוע שם מגיל 8, הגוף התקדם, השנים עברו, הזמן עבר, אבל בפנים יש ילד קטן שמחכה שאבא שלו סוף סוף יראה אותו, יש ילדה קטנה שבכל פעם שמבקרים אותה, היא שוב מרגישה לא מספיק טובה. אז תגידו, מה הזמן עושה בעצם? אני חושבת שהטעות שלנו היא לא במשפט, הטעות שלנו היא בפירוש שלו. כי נכון, הזמן באמת עושה את שלו, הוא מתשטש, הוא מרכך, הוא מלמד אותנו להסתגל, אבל להסתגל זה לא להתרפא, יש הבדל, הבדל ענק. זה שהפסקתם לפקוד זה לא אומר שהחלמתם, זה שאתם לא מדברים כבר על מה שקרה, זה לא אומר שמה שקרה יפסיק לדבר בתוככם או מתוככם. יש אנשים שלא בחו 10 שנים, אבל הם עדיין לא סומכים על אף אחד. יש אנשים שלא כועסים כלפי חוץ, אבל בפנים הם עדיין מנהלים שיחה עם אותו אדם שפגע בהם לפני 15 שנה. אז תגידו, מה בדיוק יתרפא? אני יודעת שזו אמת קצת כואבת, אבל אם כבר האמת כואבת, לפחות שתהיה אמת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אם הזמן לא באמת מרפא, אז מי כן? ותחשבו רגע לפני שאתם עונים, כי אני חושבת שכל השנים חיכינו שמישהו אחר יעשה בשבילנו את העבודה. פעם זה הזמן, פעם זה בן הזוג, פעם זה הילד שישתנה, פעם זה הבוס שיתחיל להעריך אותנו, פעם זה הממשלה. תמיד יש מישהו בחוץ שאמור להשתנות כדי שאני סוף סוף ארגיש טוב מבפנים. אבל החיים לא עובדים ככה. כשאני אומרת לעצמי, עזבי, אז מה אני אעשה את שלו? מה בעצם אמרתי עכשיו? אם נתרגם את המשפט הזה לעברית פשוטה, מה אמרתי? אמרתי דבר אחד, אני אחכה. אני אחכה שהכאב יעבור, אני אחכה שהכעס יירגע, אני אחכה שהפחד ייעלם, אני אחכה שיום אחד אני אקום בבוקר וזה כבר לא יכאב לי. אבל תגידו, זה באמת מה שקורה? או שפשוט למדנו לחיות עם זה? יש הבדל עצום בין כאב שנרפא לבין כאב שפשוט הפך להיות חלק מהאישיות שלנו. תתרכזו רגע, כי פה מתחיל הסיפור האמיתי. הרבה פעמים אנחנו אומרים, כזה אני. אני לא סומך על אנשים, כזה אני. אני ביקורתית, אני עצבני, אני חייב לשלוט בהכל. אני לא צריך אף אחד. באמת, אחים שלי? תהיו איתי, זה חשוב. יש מצב שאתם לא מתארים את מי שאתם, אלא את מה שעבר עליכם? תחשבו על זה רגע. כמה פעמים אמרתם, כזה אני, שבעצם תיארתם פציעה ישנה? אני לא סומך. או פשוט נפגעתי מספיק פעמים, אני ביקורתית, או שפשוט גדלתי בבית שבו ביקורת הייתה הדרך היחידה לקבל תשומת לב, אני לא צריך אף אחד, או שפשוט כל כך כאב לי להזדקק למישהו שהחלטתי שאף פעם אני לא אהיה תלויה באף אחד. שימו לב מה קורה פה, אנחנו קוראים לזה אופי, שבעצם זו היסטוריה. וזו בשורה מטורפת באמת, כי אם זה האופי שלי, סבבה, ככה נולדתי, אבל אם זו ההיסטוריה שלי, אז יש לי גם עתיד, ואם יש לי עתיד, אפשר לכתוב את המשך הסיפור. אולי יש דברים שאתם בטוחים שהם אתם, אבל הם בכלל רק מנגנוני הגנה שבניתם פעם כדי לא להיפגע. ואם זה נכון, אז אולי גם לא צריך לחכות שהזמן יעשה את שלו. אולי הגיע הזמן שאנחנו נעשה את שלנו. אני רוצה להגיד לכם משהו שאולי יישמע קצת קשה, אבל אני מבקשת מכם להקשיב לזה עד הסוף, לא בגלל שאני צודקת, כי יש מצב שהוא יפתח לכם דלת שלא ראיתם עד היום. אני לא חושבת שהחיים ביקשו מאיתנו לחכות. אני חושבת שהם ביקשו מאיתנו להשתתף. יש הבדל. כי כל עוד אני מחכה שהזמן יעשה את שלו, אני בעצם יושבת ביציע ומחכה לראות מה קורה במשחק. אבל אלה החיים שלי. אני לא הקהל, אני השחקנית הראשית. ואם אני לא אכנס למגרש, שום דבר באמת לא ישתנה. זמן לא מרפא. איך הוא ירפא? לזמן יש ידיים? אני באמת שואלת, איך בדיוק הוא אמור לרפא אותי? הוא יכול לחבק אותי? הוא יכול לשנות את צורת החשיבה שלי? הוא יכול לגרום לי לראות את מה שאני מסרבת לראות? הוא יכול להיכנס לתוך הזיכרונות שלי ולתת להם משמעות חדשה? לא, הוא לא יכול. הוא יכול לעשות דבר אחד, רק דבר אחד. הוא יכול לתת לי יום ועוד יום ועוד יום, אבל מה אני עושה עם הימים האלה? זה כבר שאלה אחרת לגמרי. וזו אחת המתנות הכי גדולות שהחיים נותנים לנו. לא הזמן, האפשרות. האפשרות לבחור מחדש, להבין מחדש, לפרש מחדש, לרפא מחדש. אני אגיד לכם משהו שלקח לי הרבה שנים להבין. אני לא אחראית על מה שעשו לי. אני לא אחראית על הבית שנולדתי בו. אני לא אחראית על ההורים שקיבלתי. אני לא אחראית גם על מי שפגע בי, ואני לא אחראית על כל מה שהחיים זימנו לי. אבל מהרגע שזה כבר קרה, אני כן אחראית על דבר אחד. מה אני עושה עם זה? שימו לב כמה זה משחרר, כי אם אני לא אחראית בכלל, אז אני חסרת כוח. אבל אם אני אחראית על הצעד הבא שלי, פתאום יש לי כוח. והכוח הזה לא תלוי באף אחד, לא במי שפגע בי, לא בזמן, לא בנסיבות, לא במזל, בי, ורק בי. קרה לכם פעם ששאלתם את עצמכם, למה זה תמיד קורה לי, או למה אני תמיד נופלת על אותו טיפוס? למה תמיד מנצלים אותי? למה בכל מקום עבודה אני מרגישה שלא רואים אותי? למה בכל פעם מחדש אני מגיעה לאותה נקודה? מכירים את זה? אז נשמות, יש מצב ששאלתם את השאלה הלא נכונה, כי אולי השאלה היא לא למה זה קורה לי, אלא מה בורא עולם או החיים מנסים להראות לי. אני לא חושבת שהחיים מאנישים אותנו, אני חושבת שהם מתעקשים, זה הכל. הם אומרים, עוד לא ראית מתוקי, אין בעיה, ננסה שוב. אז פעם זה מגיע דרך בן זוג, פעם דרך חברה, פעם דרך הבוס, פעם דרך הילד. השחקנים מתחלפים, אבל התסריט, משום מה נשאר אותו תסריט. ואנחנו בטוחים שיש לנו מזל רע, אבל זה לא מזל רע. זה בורא עולם שלא מוותר עליכם. תחשבו על ילד בכיתה א', אם הוא לא הצליח ללמוד את האות א', מה המורה תעשה? היא אומרת לו, עזוב, לא נורא, בוא נמשיך לעוד תף, ברור שלא. היא חוזרת איתו שוב, ועוד פעם, ועוד פעם, לא בגלל שהיא נגדו, כי היא בעדו. אז למה אנחנו חושבים שהחיים מתנהגים אחרת? למה אנחנו כל כך מהר מפרשים קושי כעונש? יש מצב שהוא בכלל שיעור? עכשיו, אני לא אומרת את זה ממקום של הכל לטובה, ממש לא. יש כאבים שאין מילים שיכולות להקטין אותם. יש אובדן שהוא אובדן, יש בגידה שהיא בגידה, יש טראומה שהיא טראומה. אני לא באה לייפות לכם את החיים, אני רק שואלת. מה עושים עם יום אחרי? מה עושים שנה אחרי? מה עושים 20 שנה אחרי? כי פה בדיוק נכנס הזמן, לא כמרפא, כהזדמנות. כל יום שעובר שואל אותי מחדש, מה את הולכת לעשות איתי היום? להמשיך לספר לעצמך את אותו סיפור, או לכתוב פרק חדש. כי בסוף, החיים שלנו מורכבים מסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. אותו אירוע יכול להפוך אדם אחד למריר, ואדם אחר לחכם. אותו כאב יכול לגרום לאחד להיסגר, ולשני לפתוח את הלב. מה עושה את ההבדל? הזמן? לא. המשמעות. המשמעות שנתנו למה שקרה. וזה בעיניי אחד הכוחות הגדולים שיש לבן אדם, לא לבחור מה קרה לו, לבחור מה הוא עושה עם מה שקרה לו. עכשיו, אני יודעת שיש אנשים ששומעים אותי עכשיו ואומרים, גילי, זה נשמע יפה, אבל את לא יודעת מה אני עברתי. אתם צודקים, אני לא יודעת, באמת שלא, אבל אני גם לא שואלת מה עברתם, אני שואלת שאלה אחרת. מה עובר דרככם עכשיו? כי כל עוד הכאב נשאר רק סיפור בעבר, אין לו לאן ללכת. אבל ברגע שהוא הופך להיות חומר גלם לצמיחה, משהו חדש מתחיל להיוולד. ופה אני רוצה לתת לכם דוגמה מהטבע, כי לטבע יש יכולת להסביר לנו דברים שלפעמים 1,000 ספרים לא יצליחו להסביר. תחשבו על זרע. אם אני אקח זרע ואשים אותו בתוך מגירה, אני חוזרת אליו בעוד שנה, הוא עדיין זרע. אחרי 5 שנים, עדיין זרע. אחרי 10 שנים, עדיין זרע. אז תגידו, מה הזמן עושה? כלום, הזמן עבר. אבל הזרע נשאר בדיוק כמו אותו זרע. גם אנחנו לפעמים חיים בתוך מגירה. מחכים, מחכים שהזמן יעשה את שלו, מחכים שמשהו יקרה, שמחכים שמישהו יבוא, מחכים שיום אחד יהיה אחרת. אבל כל עוד הזרע נשאר במגירה, לא משנה כמה זמן יעבור, הוא לא יהפוך לעץ. אז מתי הזרע מתחיל להשתנות? לא כשהזמן עובר, כשהוא מסכים להיכנס לאדמה. תחשבו רגע איזה דבר מדהים זה. אם הזרע היה יכול לדבר, אני בטוחה שהוא היה בטוח שנהרסו לו החיים. לקחו אותו מהמקום היבש והבטוח, קברו אותו באדמה מסביב, חושך, לחץ, לחות, שום דבר לא ברור, ואז פתאום הוא מתחיל להיסדק. אם הוא היה יכול לדבר, הוא בטח היה צועק, אני מתפרק, איבדתי את עצמי, משהו נורא קרה לי. אבל אנחנו שמסתכלים עליו מבחוץ, יודעים את האמת, הוא לא מתפרק. הוא נובט. בהמשך לדימוי הזה, תחשבו כמה פעמים גם אנחנו חשבנו שאנחנו מתפרקים, שבעצם התחלנו לנבוט. כמה פעמים הסתכלתם על תקופה בחיים שלכם ואמרתם, זאת הייתה התקופה הכי קשוחה בחיים שלי. ורק שנים אחר כך הבנתם שדווקא שם התחלתם להפוך לאדם שאתם היום. שימו לב לדבר הכי מדהים בכל הסיפור הזה, הזרע הוא הופך לעץ בגלל שהוא נזדק. אני אגיד את זה שוב, כי בעיניי זה אחד המשפטים הכי חשובים בפרק הזה. הזרע לא צומח בגלל הסדק, הוא צומח בזכות הסדק. כל עוד הוא נשאר שלם, מוגן ובטוח, לא יצמח ממנו כלום, בדיוק כמונו. אנחנו כל כך מפחדים להיפגע, כל כך מפחדים להישבר, כל כך מפחדים שיכאב לנו, שאנחנו שוכחים שלפעמים דווקא מהמקום שבו נזדקנו, מתחילים החיים החדשים. זה לא אומר שצריך לחפש כאב, ממש לא. אני לא מאחלת לאף אחד סבל, אבל אם כבר החיים הביאו אותו, ואם הוא כבר הגיע, השאלה היא לא רק למה זה קורה לי, אלא מה אני יכולה להצמיח מהמקום הזה? כי יש הבדל עצום בין אדם שנשבר לבין אדם שנפתח. מבחוץ זה לפעמים נראה אותו דבר, מבפנים זה שני עולמות שונים. אני מאמינה שהנשמה שלנו לא באה לפה כדי להעביר את הזמן, היא באה כדי להשתמש בזמן. זה הבדל עצום. אם כל המטרה הייתה רק להעביר את השנים, אז באמת הזמן היה עושה את שלו. אבל אם הנשמה באה לעולם כדי לגדול, כדי להתפתח, כדי להרחיב את התודעה שלה, כדי להפוך להיות יותר ממה שהיא הייתה אתמול, אז הזמן הוא לא הפתרון, הוא רק חומר הגלם. הוא המרחב שבתוכו אנחנו בוחרים. כל יום מחדש. היכולת לבחור, דיברתי על זה, היא המתנות הכי גדולות, תנצלו. לא לבחור מה יקרה לנו, בזה אין לנו שליטה, אבל לבחור מה נעשה עם מה שקרה לנו, זה כבר הבחירה שלנו. ואני יודעת שיש אנשים שלא אוהבים את המשפט הזה. הם אומרים, אבל יש דברים שאי אפשר לבחור. ברור, ברור. בואו, אף אחד לא בוחר מחלה. אף אחד לא בוחר שיבגדו פה. אף אחד לא בוחר לאבד אדם אהוב. אבל אחרי שכל זה כבר קרה, ואי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, נשארת בחירה אחת. האם אני נותנת למה שקרה לנהל את כל המשך החיים שלי, או שאני לוקחת את מה שקרה והופכת אותו להתפתחות שלי? כי תכלס, בסוף זה שתי האפשרויות האלה. או שאני עובדת על הפצע, או שהפצע עובד עליי. ואם אני לא עושה את העבודה, הוא לא ייעלם, הוא לא נעלם אף פעם, הוא רק מחליף בגדים. פעם הוא מופיע כחוסר אמון, פעם כביקורת, פעם כשליטה, פעם ככנאה, פעם כריצוי, ופעם במשפט שכל כך הרבה אנשים אומרים על עצמם, כזה אני, באמת? או שככה למדת לשרוד? זה לא תמיד אותם דברים, יש הבדל מאוד גדול. וזו בעיניי הבשורה הענקית. כי אם זו רק הדרך שבה למדתי לשרוד, אני גם יכולה ללמוד דרך חדשה. ואז פתאום הזמן מקבל משמעות אחרת, כי הוא כבר לא האחד שאמור לעשות העבודה, הוא פשוט נותן לי עוד הזדמנות, עוד יום להבין, עוד יום לבחור, עוד יום להשתנות, עוד יום להיות קצת פחות מנועלת כמו אתמול, וקצת יותר חופשייה לבחור את המחר. ואני חושבת שזו הסיבה שהחיים לא מתעייפים מאיתנו. הם לא אומרים, טוב, לא הצלחת, נעבור למישהו אחר. הם חוזרים. לא כי הם מענישים אותי, כי הם מתעקשים עליי. הם מתעקשים שלא נוותר על עצמנו. הם מתעקשים שלא נשאר זרע בתוך המגירה כל החיים. הם מתעקשים שנגדל, שנצמח, שנהפוך להיות מי שאנחנו באמת יכולים להיות. אז בפעם הבאה שמישהו אומר לכם, עזוב, אז מה אני אעשה את שלו? אני לא רוצה שתתווכחו איתו, ויכול להיות שהוא אפילו צודק. הזמן באמת עושה את שלו, הוא נותן מרחק, הוא נותן פרספקטיבה, הוא נותן לנו הזדמנות לעצור רגע ולהסתכל אחרת על החיים, אבל הוא לא יכול לעשות במקומנו את העבודה. והאמת, יש בזה משהו מאוד משמח, כי אם הזמן היה באמת מרפא אותנו, אז היינו חסרי משמעות, היינו רק צריכים לחכות. אם כל מה שצריך זה רק לחכות, אז בשביל מה בכלל קיבלנו אפשרות בחירה? בשביל מה קיבלנו תודעה? בשביל מה קיבלנו את היכולת להתבונן בעצמנו, לשאול שאלות, להשתנות? אז תזכרו שזאת המתנה שקיבלנו, לא הזמן, הבחירה. אני יכולה לבחור להמשיך לספר לעצמי את אותו הסיפור עוד 20 שנה, ואני יכולה לבחור להתחיל לספר לעצמי סיפור אחר. שימו לב, אני לא רוצה לשנות את העובדות, אני לא רוצה למחוק את מה שקרה, אני לא רוצה למחוק, גם אני לא יכולה. מה שקרה הוא חלק ממני. אבל אני כן יכולה לשנות את המשמעות שלו, כי בסוף החיים שלנו לא מורכבים רק ממה שקרה לנו, הם מורכבים מהמשמעות שנתנו למה שקרה לנו, וזה משנה הכל. ודרך אגב, זאת הסיבה שאני אוהבת ללמוד מאוד על הטבע, כי בטבע שום דבר לא מבזבז כאב, כלום. עץ שנשבר מצמיח ענפים חדשים, שריר שנקרע נבנה חזק יותר, זרע מתחיל להיסדק כדי לחיות. ורק אנחנו, בני אדם, לפעמים כל כך עסוקים בלנסות לחזור למי שהיינו פעם לפני שנפגענו. למה בכלל לחזור? מי אמר שהמטרה היא לחזור להיות האדם שהייתי לפני? אולי המטרה היא להפוך לאדם חדש? תחשבו על זה רגע, כמה דברים למדתם מהכישלונות שלכם? כמה רגישות קיבלתם דווקא מהמקומות שכאב לכם? כמה חמלה יש בכם היום בגלל שפעם הייתם צריכים שמישהו יחמול עליכם? אנחנו כל הזמן מנסים לברוח מהחושך, אבל האמת היא שאי אפשר להבין אור בלי חושך. זה לא משפט יפה, זאת המציאות. יתרון האור הוא מין החושך. לא למרות החושך, מין החושך. אני חושבת שאחת הטעויות הכי גדולות שלנו זה שאנחנו מנסים להיפטר מהחלקים הפחות יפים שבתוכנו. מהפחד, מהקנאה, מהכעס, מהביקורת, מה יגידו. נשמות, איך אפשר לרפא משהו שלא הסכמתם לראות? קודם כל תראו ותכירו שהוא קיים בכם, אחר כך תוכלו להיפטר ממנו. אדם מפותח בעיניי הוא לא אדם שאין בו חושך, אדם מפותח הוא אדם שיש לו את האומץ להסתכל על החושך שלו, לא כדי להלקוט את עצמו, כדי להבין את עצמו, כי רק מה שאני מסכימה לראות אני יכולה לשנות, ומה שאני מכחישה ימשיך לנהל אותי. ואולי זו בכלל המשמעות של אחריות, לא אשמה, אחריות, כי הרבה אנשים מתבלבלים בין השתיים. אשמה אומרת אני לא בסדר, אחריות אומרת אני יכולה לעשות משהו. אני באופן אישי תמיד בוחרת באחריות, אשמה מחלישה, אחריות מחזירה כוח. אחריות אגב, היא גם הדרך היחידה להגיע לאחדות, אני מדברת מלא על אחדות, אחדות בעם, אחדות בין אנשים, אחדות בחברה, אבל איך אפשר להגיע לאחדות בחוץ, אם בפנים יש מלחמה? איך אפשר לחבר אנשים אם אני עדיין מפוצלת בתוך עצמי? אם יש חלק שאני אוהבת וחלק שאני שונאת, חלק שאני מוכנה להראות וחלק שאני כל הזמן מנסה להסתיר. אחדות בכלל מתחילה ממקום אחר. היא מתחילה ברגע שאני מפסיקה לברוח מעצמי, ברגע שאני מפסיקה להילחם בעצמי, ברגע שאני מסכימה לראות את כל החלקים שלי. גם את אלה שפחות נעים לי לפגוש, ולהבין שגם הם חלק מהמסע שלי. כי תכלס, אם יתרון האור הוא מן החושך, אז גם החושך שלי תרם למי שאני היום. לא כדי להישאר בחושך, אלא כדי לבחור באור. תשמעו, אם יש דבר אחד שאני רוצה שתקחו מהפרק הזה, זה לא שתפסיקו להגיד הזמן עושה את שלו. תגידו אותו אם אתם רוצים. רק תזכרו להוסיף עוד משפט קטן. הזמן עושה את שלו, ואני אעשה את שלי, כי בסוף זה כל ההבדל. הזמן יעבור בכל מקרה. השאלה היא רק מי אתם תהיו כשהוא יעבור. לסיום אגיד שאם אתם שומעים את הפרק הזה לפני ה-17/7/26, תגיעו לסדנת שחרור. זו סדנה יומית לשחרור אשמה, טינה וכעס. התהליך סליחה הוא אחד מהתהליך הריפוי הכי חזקים, מוזמנים, פרטים פה, אם שמעתם אחרי, תמיד יש את הפעם הבאה, אז תבדקו באתר או בלינקטרי, קורס ביוטופיה תודעה בשינוי מחזור סתיו 2026, יתחיל ב-18 לעשירי, ימי ראשון, ב-20 לעשירי פתח בפעם הראשונה קורס מאסטר קלאס, והוא ייעודי למי שכבר עשה את קורס ביוטופיה, בשורה מרגשת נוספת זה שיש קורס דיגיטלי פגז באוויר, ויאללה חברים שלי, מקווה שמצאתם חן וחסד בפרק הזה, ואם אכן כך, אנא העבירו אותו הלאה, ותהיו אתם עצמכם שליחים להבאת האחדות. אמן, ברכות ובשורות טובות על הראש היפה שלכם. ביי.